בעצם בפעם הקודמת דיברתי על חוכמה בינה ודעת, אני התחלתי עם ספירות ואמרתי שיש שני מאפיינים להבדל בין חשיבה מדעית לבין חשיבה מסורתית יותר, נגיד של הלימוד המסורתי. הבדל אחד, וזה קשור לחוכמה בינה ודעת, הבדל אחד זה הבדל בין חוכמה לבינה, הבדל השני זה בין חוכמה ובינה לבין דעת. ההבדל בין חוכמה לבינה זה השאלה אם אתה עוסק בדבר עצמו או בדברים שיוצאים ממנו, בתכונות שלו, בהשלכות שלו, או באיך שהוא נתפס. וההבדל השני בין דעת לבין חוכמה ובינה זה הבדל בשאלה אם אתה נוטה להסתכלות דיכוטומית, מפרידה, מנתחת, או להסתכלות הרמוניסטית, הסתכלות מאחדת, כן, הסתכלות מחברת שמיישבת קשיים או שבעצם מפרידה, יוצרת סתירות או מעלימה סתירות, כן, סינתזות מול אנליזות. אלה שני המאפיינים, ושניהם בעצם מאפיינים, אני חושב, את ההבדל בין חשיבה מדעית לחשיבה מסורתית. כדי להביא את להדגים את את ההבדל הראשון, שמדע עוסק באופן שבו דברים נתפסים ולא בדברים עצמם, אז הבאתי את הסיפור הזה עם אנקסימנדרוס, את התיאוריה הזאת של אנקסימנדרוס, ששם בעצם ניסיתי להראות שבהסתכלות מדעית אתה נצמד לחוקי השימור, ואם הם מתמלאים, זאת אומרת לא מופרים, אז אין בעיה, אתה לא מוטרד. למרות שמאחורי הדברים יושבת בעיה שאני חושב שכל אדם שפוגש אותה, ברור לו שיש פה משהו שדורש פתרון. איך יכול להיות, אפילו אם, כן, מה שהערתי על על התיאוריה האנקסימנדרית, שהוא מניח שתי הנחות. הנחה אחת שהיה חומר יולי, והנחה השנייה שמהחומר היולי הזה היו פיצולים לדברים ואנטי דברים שמקזזים אחד את השני, ואז חוקי השימור נשמרים. ואמרתי שבמשקפיים המודרניות, הדבר השני הוא אולטרה מודרני. זאת אומרת, הקיזוזים האלה, זה מה שדיברנו עכשיו עם מידו. אבל הדבר הראשון לא ברור, כן? כפיזיקאי, אתה מסתכל, למה צריך להניח שיש חומר יולי? ואז אמרתי שבדיוק זה המגבלה של פיזיקאי, שהוא רואה בפיזיקה את חזות הכל. הפיזיקה עוסקת בתכונות של הדברים, במטענים, מה שקראתי, כן? אז אם יש מטען ואנטי מטען, הם מתקזזים, והמטען נשמר. אז לא נוצר, לא נוסף מטען בתהליך הבריאה. ומבחינת חוקי הפיזיקה זה מרצה את חוקי הפיזיקה, זאת אומרת, הם לא מופרים. אבל הפיזיקה היא לא כל העניין, יש פה בעיה פילוסופית. איך נוצר משהו כשקודם לא היה שום דבר? זה לא עוזר לי שכנגד כל חומר יש אנטי חומר וזה מתקזז. עדיין נוצר פה, תחשבו שכל העולם שלנו נוצר, ומולו יש איזשהו אנטי עולם שכל דבר שיש פה מתקזז שם. אז חוקי הפיזיקה נשמרים, הכל בסדר, אני לא מוטרד מבחינת חוקי השימור. אבל זה פותר את הבעיה פילוסופית? כל העולם הזה נוצר, יש מאיים, כל חוקי השימור נשמרו. זה לא הגיוני, דבר כזה לא יכול להיווצר סתם ככה. אז זאת בעיה שמטרידה...
יש אנטישמי אחד בלבד.
מה?
יש שם בעולם ההוא, על על כל יהודי יש שם אנטישמי אחד.
זה לא הרבה כמו פה. אוקיי. זה כזוזים במישור בין אנטישמים לאנטישמי. אז בכל אופן, הנקודה היא שהשאלה מהסוג הזה לא מטרידה את הפיזיקה. הפיזיקה לא עוסקת בה, וזאת לא האשמה. זה בסדר גמור, הפיזיקה מתמקדת במה שהיא מצאה לנכון להתמקד. ההאשמה היא כלפי מי שרואה בפיזיקה את חזות הכל. זאת אומרת שהוא חושב שההסתכלות הפיזיקלית היא מכסה את כל האספקטים, ואם אתה מרוצה מבחינת ההסתכלות הפיזיקלית, אז הכל בסדר, שום דבר אחר לא דורש, לא דורש הסבר. כן, זה כן, דיברנו על תורה ומדע, אז אמרתי שאם מוצאים איזשהו הסבר, נגיד אבולוציה, לא יודע בדיוק מה, אז הכל בסדר, יש לנו הסבר מסודר איך העסק הזה נוצר, אבולוציה, הכל בסדר, אנחנו מבינים הכל. אבל תסתכל רגע בעיניים של פילוסוף, לא בעיניים של איש מדע. כל הדבר הזה נוצר, אנחנו יושבים פה סביב השולחן, כל החברה האנושית, בעלי חיים, צמחים, תופעות מטורפות במורכבותן. כן, כל תא, זו תופעה מטורפת במורכבותה, שלא לדבר על צברי תאים. אז הכל בסדר? זאת אומרת, האבולוציה מסבירה הכל, וזה אותו דבר. מי שמסתכל על העניינים האלה בעיניים מדעיות, אז מבחינתו, אם יש לי איזשהו הסבר שמציית למכניזמים המדעיים המוכרים, אז הכל בסדר, זה לא טעון שום הסבר נוסף. אבל זה עוד פעם איזושהי הצמדות למישור המדעי. אבל בעצם יש עוד מישורים שטעונים התייחסות. ובמובן הזה זה כמו אנקסימנדרוס. ואנקסימנדרוס לא היה פיזיקאי, הוא היה פילוסוף. במינוח של היום, אז לא היה הבדל. אבל במינוח של היום, אז הוא היה גם פילוסוף וגם פיזיקאי, ולכן התרידו אותו שתי השאלות. אז על השאלה של חוקי השימור הוא ענה בזה שמתוך החומר האיולי נוצרים דברים שמקזזים אחד את השני. אבל השאלה איך בכלל נוצר פה משהו כשפעם לא היה כלום, לא הייתה לו תשובה.
מה זה בעיה פילוסופית? זה מתוך כלום נוצר משהו, זה גם בעיה פיזית.
לא?
לא פיזית בתורף של הפיזיקה.
אה,
זה לא עניין פילוסופי, זה עניין...
אתה יכול לקרוא, זה פיזיקה, זה מטאפיזיקה. זה מטאפיזיקה. מטאפיזיקה זה תחום בפילוסופיה. אז אני אומר, והזכרתי שאני חושב שההתקדמות הגדולה של המדע בעידן המודרני, כן, החל מהמאה ה-16 והלאה, נובעת מזה שהמדע צמצם את עצמו. האומנות של לצמצם את עצמך לתחום שבו אתה יכול להגיד דברים מדויקים, מדידים, שניתנים לבדיקה אמפירית וכולי, זה קפיצה אדירה קדימה. זה מה שאפשר, ברגע שחיפשת תיאוריות מלאות לא תתקדם לשום מקום.
קפיצה לאיזה כיוון?
מה? קפיצה לזה שאפשרה למדע להתקדם.
למדע להתקדם?
כן.
אוקיי.
המדע יכול לטפל בתופעות ולהראות את הצד השווה בין כל מיני תופעות. כשאתה רוצה להבין עד הסוף, כל דבר שונה מדבר אחר. כשאתה לא מוותר, כשאתה לא מתפשר, אומנות הצמצום היא האומנות שמאפשרת לנו להתקדם. אם אנחנו לא נצטמצם אך ורק למישורי ההתייחסות שבהם אנחנו יכולים באמת להגיד דברים מדויקים, מדידים, להכליל אותם, לבדוק אותם בניסוי, אז אנחנו לא נתקדם לשום מקום. היינו תקועים איפה שאריסטו היה תקוע עד עצם היום הזה. כי אריסטו שאל למה. אז אתה מדבר על זה שהחפצים רוצים לחזור לקום מחצבתם, לא תתקדם לשום מקום. זה לא ייתן לך באמת תיאוריה כמותית. זאת אומרת, משהו שאפשר גם לעבוד איתו. אתה נותן גם להסברים רעיוניים כאלה או אחרים, זה וורטים כאלה. מצד שני, אבל התיאוריה הכמותית לא נותנת הסבר באמת, אז למה האבן נופלת למטה? כי יש חוק גרביטציה. אוקיי, אבל למה יש חוק גרביטציה? כי אבנים שואפות לחזור לקום מחצבתן, זה...
כל מיני קבועים, איזה מספר כזה
כן, משהו. כן, בדיוק. אז אתה לומד להתעלם. דיברנו פה, כשדיברנו על ההגדרות, אם אתם זוכרים, אז הזכרתי שם את המשפט הזה של, של החיתוך של שתי צורות כמורות, שגם הוא צורה כמורה. ושאלתי אתכם בהתחלה, תנסו להוכיח לי את המשפט הזה, ולא הצלחתם כמו שגם אני לא הצלחתי. זה לא האשמה. אבל אחרי שאתה נותן את ההגדרה למה זה צורה כמורה, זה שורה. להוכיח את זה. מה הרעיון? והסברתי שם שהרעיון הוא שההגדרה זה לטטם מתחת לשטיח את כל האבק שאתה לא יודע לטפל בו. זאת אומרת, כל מה שאתה לא יודע לטפל בו אתה מכניס בתוך ההגדרה. ומכאן והלאה הכל מדויק לגמרי, לוגי, מתמטי, ניתן להוכחה, נהדר. האומנות של מתמטיקאי, מתמטיקאי אף פעם לא פותר בעיות אמיתיות. המתמטיקאי יודע לאתר מה מתוך המס, מתוך הבלגן הזה שאנחנו מנסים לטפל בו, מה מתוך זה ניתן להגדיר ולטפל בו בצורה מדויקת, והוא מתמקד רק בזה. את כל השאר הוא דוחף לתוך ההגדרות, ובסדר, אני מתחיל מההגדרה, אני לא יודע מה קורה שם, לא יודע מה קורה שם מתחת. קופסת
שימורים.
מה?
הפיזיקאי והמתמטיקאי, איך הם פותחים קופסת שימורים? הפיזיקאי אומר, מה, נותנים מספיק מכות, זה יישבר, ייפתח. המתמטיקאי אומר, מה, נניח פותחן.
כזה עם הקומקום, כמו עם הקומקום.
גם שם יש.
איך עושים תה? אתה יודע, זו בדיחה מפורסמת. איך עושים תה? אני כבר לא זוכר בדיוק. אז אתה שואל מישהו איך עושים תה, אז הוא אומר לך, תראה, אתה לוקח קומקום ומחמם אותו ושם תמצית וכל דברים. קיצור, יש פיזיקאי, מתמטיקאי, אני כבר לא זוכר את כל הפרטים. המתמטיקאי אומר, תראה, אתה לוקח את הקומקום מהאש ושם אותו על השולחן, ואת הבעיה הזאת כבר פתרנו. ואתה איך עושים תה מקומקום על שולחן. אז כל מה שנשאר לך זה רק להוסיף את ה... וזה בדיוק זה.
כן,
אז כל מה שכבר פתרנו זה בעצם, את זה אני מטטט. זאת אומרת, אני יודע להתמקד בחלק הזה שבו אני יכול לטפל בצורה מדויקת, בצורה לוגית, וזאת אומנות גדולה. זו אומנות גדולה. אגב, היצירתיות המתמטית היא בעיקר בזה. מי השלב של ההגדרה, וזה זה לוגיקה, זאת אומרת, זה יכולת, אבל זאת יכולת אחרת, זה לא יכולת של יצירתיות. היצירתיות זה למצוא איזה הגדרות הן הכי פוריות. מה זה איזה הגדרות הן הכי פוריות?
הגדרות והנחות.
מה? הגדרות והנחות, כן, זה הכל, ההבדל ביניהם הוא קצת מלאכותי, בין הגדרות והנחות. אבל מה הכי פורי? מה זאת אומרת מה הכי פורי? אם אתה יכול לטטא הרבה אבק לתוך ההגדרה הזאת, ומשם והלאה להתקדם בצורה מדויקת, זה מאוד פורי. זה רק שאלה של חלוקה, באיזה חלק מהמציאות אתה בוחר לטפל, וזה צריך יצירתיות. משם והלאה, אחרי שהגדרת, כל אחד יכול להוכיח חיתום של שתי צורות כמורות וכמור. זה כל אחד יודע, זה לא בעיה. החוכמה היא להציע הגדרה כזאת שמכניסה את כל המס פנימה. זאת אומרת שמשם והלאה אפשר להתקדם בצורה מדויקת. ואותו דבר עם פיזיקה. גם אדם מדויק במובן מסוים, זה לא מתמטיקה, זה מטפל ביותר דברים מאשר המתמטיקה, המדע, כי יש בתוכו גם את הממד המתמטי וגם את התצפית, הממד האמפירי. ועדיין הוא מטפל בדברים, וזה מה שהנושא שלנו בעצם, הוא מטפל בדברים בממד הנתפס, שהוא בר כימות, בכף, כן? שאפשר לטפל בו בכלים מתמטיים, והוא מאתר מתוך התופעות הפיזיקליות, התופעות העובדתיות, את אותו חלק במציאות, את אותו רובד שאפשר לטפל בו ברצינות. ברגע שאתה תתחיל לשאול עכשיו שאלה נוספת על מה שהפיזיקה אומר, למה? אתה תיתקע. למה? יש תיאוריה מטאפיזית, הוא יציע תיאוריה שהאבן חוזרת לקום מחצבתה, מישהו אחר יגיד שיש שלושה שדים שלוקחים את האבן למטה, מישהו שלישי יגיד המון דברים, זה לא תחום שהוא נגיש לנו, אנחנו לא יכולים לטפל בו בצורה מדויקת. זה לא אומר שאין תשובה אחת נכונה, או שיש. אפשר, שאלה פילוסופית מעניינת, אם יש תשובה נכונה אחת על שאלת הלמה. אני נוטה לחשוב שכן, אבל זה לא משנה, זה לא בתחומה של הפיזיקה. את הפיזיקה עוסקת בתיאור של הדברים האלה, איך העסק הזה עובד, בכימות של הדברים האלה, ובניסיון להוציא מהם ניבויים. והאומנות הצמצום הזאת, זה מה שאפשר לפיזיקה לפרוץ, או בכלל למדעים. לפרוץ. זה שמצטמצמים לתחומים האלה ולא שואלים את השאלות האריסטוטליות הגדולות. אנחנו שואלים שאלות קטנות. ודווקא בשאלות הקטנות האלה מגיעים להישגים מאוד, מאוד מרשימים. כי אנחנו לא מנסים להבין. לא מנסים להבין במובן, אמרתי שיש כמה רמות של הבנה, לא מנסים להבין במובן של הלמה. אנחנו מנסים להבין תמה, כמו עם רב חיים ובריסק. אז גם בהקשר של אנקסימנדרוס, אז אנקסימנדרוס אמר שהיה חומר איולי, וממנו התפצלו הדברים והיו קיזוזים. החומר האיולי כנראה תמיד היה, זאת גישה פלטונית, כי לא יכול להיות שמשהו נוצר יש מעין. הבעיה הפילוסופית, הוא צריך לפתור אותה. ואחרי זה יש את השאלה של חוקי השימור, אז זה באמצעות הקיזוזים. אבל כמובן, זאת היפותזה. לכן זה גם לא מעניין את הפיזיקאי, זה בצדק שזה לא מעניין את הפיזיקאי. כי התשובה שהיה פעם חומר איולי ולכן ככה זה נוצר, היא לא תשובה שיש לי מה לעשות איתה. מה אני אעשה עם זה שפעם היה חומר איולי, היום כבר אין. היום זה כבר התפצל ולכל חומר כבר יש צורה, יש לו תכונות, אין כבר חומר נטול צורות או נטול תכונות. זה כבר לא נגיש לכלי המדידה שלי. אז זאת היפותזה מטאפיזית יפה, אבל לפיזיקה אין מה לעשות עם זה. אז הפיזיקאי צודק שהוא ממקד את עצמו רק בחלק של חוקי השימור, כי עם זה הוא עובד גם היום, עם זה יש מה לעשות. אבל זה לא נכון שזה חזות הכל. הצמצום הזה הוא מאוד אופייני להסתכלות מדעית. לעומת זאת, הסתכלות מסורתית, זה הסתכלות שבעצם מסתכלת גם על למה. היא שואלת, גם היום אני אביא אולי דוגמה נוספת לעניין הזה. וזה היבט אחד, ההיבט של ההסתכלות על הדבר עצמו מול איך שהוא נתפס, מול התכונות שלו. ההיבט השני, אמרתי שזה ההסתכלות מאחדת מול הסתכלות מפרידה. זאת אומרת, מדע בדרך כלל מפריד. מפריד בין דברים הרבה פעמים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים, מדעי הרוח זה עוד יותר אפילו דרך אגב. במדעי הטבע דווקא נוצרות סינתזות גדולות. זאת אומרת, נגיד, תיאוריית הגרביטציה מסבירה המון סוגי תופעות שלפני שידענו את התיאוריה הזאת, לא קשרנו אותן בכלל אחת לשנייה. במובן הזה, תיאוריות גדולות בפיזיקה או בכלל במדע מחברות הרבה מאוד תופעות ועושות סינתזות, אבל דרך החשיבה היא דרך מפרידה. זאת אומרת, היא אומרת, זה גרביטציה, זה ככה, זה אין לו מסה, זה אין לו גרביטציה. זאת אומרת, כל דבר אתה שם במקומו, חלק מהתחומים, דיברתי על טקסונומיה, כן, על מיון של מיני צמחים או מיני בעלי חיים, זה בעצם המדע העתיק היה בעיקר מדע של מיון. וגם היום, אם במדעי הרוח, ממיינים תופעות ופחות עוסקים בשאלות הלמה, כי שאלות הלמה באמת שם הן הרבה יותר ספקולטיביות, מדי פעם נוגעים בהם, אבל זה החלקים הכאילו לא מדעיים, לא אקדמיים. פרשנות ספרותית, להבדיל מסוגות ספרותיות. הסוגות ספרותיות זה מיון, איזה סוגות יש. אבל פרשנות זה כבר יותר עניין למבקר ספרותי מאשר לחוקר ספרות. פרשנות זה כבר עניין אינדיבידואלי, זאת אומרת כל אחד והפרשנות שלו. זה לא משהו אובייקטיבי שאתה יכול להוכיח אותו, וכיוון שכך בעצם זה לא תחומו של מדע הרוח, באופן נגיד אם אתה מקפיד על זה, ועם זה התחלתי, כן, עם מחשבת ישראל וכל הוויכוחים האלה שם באוניברסיטה העברית. אז ההבדל השני הזה, שאומר של הפרדה מול סינתזה ואנליזה מול סינתזה, קשור להבדל הראשון. כי ברגע שאתה שואל על הדברים עצמם, אתה פתאום מגלה את הסינתזות. אם אתה שואל על התופעות, אתה תמיד תפריד. זה יש לו תכונה כזאת, לא, יש תכונה אחרת. אבל כשאתה נכנס פנימה יותר, אז אתה פתאום רואה שלכל הדברים האלה בעצם יש שאיפה לחזור לקום מחצבתם. או מין נוצרות סינתזות גדולות. אז יש קשר בין ה... בין שני סוגי ההבדל האלה ש- 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 שהצבעתי עליהם כאן, בין להתייחס לדברים מול להתייחס לאיך שהם נתפסים, לבין לעשות הפרדות, שזה להתייחס לאיך שהדברים נתפסים, כל אחד נתפס אחרת, ככה אני מבדיל ביניהם, לבין לעשות סינתזות. אוקיי, אז עכשיו אני אביא דוגמה נוספת, שאני חושב שהיא מדגימה את שני הדברים. הפעם לא במדעי הטבע כמו עם אנקסימנדרוס, או במדעי הטבע העתיקים, אלא במדעי הרוח. יש שאלה שהטרידה אותי פעם לפני שנים, דיברתי על זה פה, לא זוכר באיזה הקשר, הייתה שנה על השורשים, הייתה שנה אני חושב על השורשים, נכון? אז אולי שמה. אז על היחס בין מצוות עשה לבין לאווים, על מחקר תלמודי נגיד, למחקר הלכתי. אז אני משתכל כרגע במבט למדני, מבט שלומד מסורתי. כן, אני ישיב ובוחר, אני לא חוקר. אז בהסתכלות של ישיב ובוחר, אתה שואל את עצמך, מה ההבדל בין לאו לבין עשה? יש איזשהם אינטואיציות פשוטות. כן, נניח תפילין זה עשה, לא לעשות מלאכה בשבת, זה לאו. כי זה ההסתכלות הפשוטה. כי זה אומר לך לעשות משהו, וזה אוסר עליך לעשות משהו, אומר לך לא לעשות. אוקיי, זאת ההסתכלות הפשוטה. אבל, וככה תשאלו את רוב הלומדים, המסורתיים הם יצרו כאן. ולכן היום אני רוצה גם לעשות עוד צעד אחרי שאני אעשה את ההפרדה הזאת ולהראות למה המדע הוא מאוד חשוב גם לחשיבה המסורתית. לא למרות, אלא בגלל ההבדלים ביניהם, אבל הוא חשוב מאוד. אז זה הלומד המסורתי, תשאלו אותו מה ההבדל בין לב לבין עשה, זה פחות או יותר משהו. אני אלך עם כולל תלמידי חכמים. עכשיו, זה לא יכול להיות נכון. זה לא נכון, זה לא יכול להיות נכון. זה פשוט לא עומד במחיר העובדות. בעובדות יש הרבה לאווים שבעצם מטילים עליי חובת עשייה, ויש עשים שמטילים עליי לחדול ולא לעשות. דוגמה לדבר. אחרי שבקציר תשבות זה לאו הבא מכלל עשה, זה כמעט על השולחן. אבל נגיד, לא תעמוד על דם רעיך. לא תעמוד על דם רעיך, זה לאו. מה הלאו הזה אומר לי?
לא להיות אדיש, לא להסתפק באי עשייה כשהוא...
להציל את החבר שלי אם הוא בצרות, נכון? זאת אומרת, בעצם זה מצוות עשה, זה מצווה שאומרת לי תעשה משהו. זה לא מצווה שאומרת לי אל תעשה. להפך, היא אוסרת עליי לא לעשות. נו, אז למה זה לאו ולא עשה? לא תעמוד אדם רעיך, זה לאו. או לא תעשה כל מלאכה, זה לאו, נכון?
זה לאו כאילו בגלל שזה מתחיל לא תעמוד אדם רעיך?
רגע, אני אגיע לזה עוד מעט. כן, אבל עוד רגע אני אגיע לזה. אז למה באמת יודעים שזה לאו? יש מצוות עשה גם כאלה, הפוכות, זאת אומרת. אז לא תעשה כל מלאכה, זה לאו, נכון? אבל יש מצווה של לשבות בשבת. תשבות. ביום השביעי תשבות. אז זה מצוות עשה. המצוות העשה הזאת היא בעצם לא לעשות מלאכה, לשבות ממלאכה. מצוות העשה הזאת מטילה עליי חובה לחדול, לא חובה לעשות. אז למה זה מצוות עשה? מצוות עשה מטילה עליי חובת עשייה, לא חובת חדילה. כן? זה אמור היה להיות לב, ויש לב אגב כאן בשבת, אבל יש גם עשה.
תשביטו שאור מבתיכם.
תשביטו שאור מבתיכם זה עשה שהוא מטיל עליך חובה.
ואם אין לי כלום בבית?
אם אין לך כלום, אז לא, אז זה לא מוטל עליך. יש רב חיים, תולה בזה מחלוקת טור ורמב״ם. רב חיים ידוע, בסטנסיל. הוא טוען שיש מחלוקת טור ורמב״ם בשאלה הזאת. האם תשביטו זה חובה על תוצאה? שלא יהיה לך, ואז באמת זאת שאלה למה זה מצוות עשה, או שזו חובת פעולה להשבית את החמץ, אם יש לך, אם אין לך זה. אם אתה רוצה להשתדל, כמו בציצית, זאת אומרת, תקנה חמץ רק כדי שיהיה לך ותקיים בו את מצוות תשביתו. בסדר, זה כבר עניינים אחרים.
זה לברסקאים.
מה?
זה לנגות לברסקאים.
כן. יש מחלוקת רבי יהודה וחכמים שם, אם משביתים בכל דבר או רק בשריפה, לפי רבי יהודה רק בשריפה. עכשיו, אם המצווה היא שלא יהיה לי, אז מה שייך להגיד שזה רק בשריפה? תכלס, אם אין לי, אין לי. עשיתי את זה על ידי שזריתי ופוררתי לרוח, אז מה? תכלס, אין לי. אז ברבי יהודה זה ודאי תפיסה של מצוות עשה רגילה. בחכמים יש על זה ויכוחים. עוסקים כחכמים. אז אנחנו רואים שיש יוצאי דופן של מצוות עשה שמטילות עליי לחדול, ולווים שמטילים עליי חובת עשייה. אז זה אומר שההגדרה הפשוטה, הרגילה, המקובלת, לא עומדת במבחן העובדות. ההבחנה בין לב לבין עשה היא לא במישור של האם זה עושה, האם זה מטיל לך חובה לעשות משהו או חובה לא לעשות משהו. עכשיו, לעניין הזה צריך להיות חוקר כדי לשים לב. לא לגמרי, אבל קצת, זה עוזר. יש מאמר של אהרון שמש בתרביץ, חוקר מבר אילן, חוקר תלמוד מבר אילן, שהוא מדבר על זה. הוא באמת אומר, זה לא, משהו פה לא עומק. כשאתה מסתכל על התופעות, אתה פשוט ממיין, עושה עבודה מסודרת, מה שהלמדן פחות עושה בדרך כלל. פחות עושים את העבודה הסיזיפית, הקשה, הארוכה של בירור פרטים, טקסונומיה מסודרת, כן? קצת עושים, זה הפנה חדה מדי מה שאני עושה כאן, אבל...
רמב"ם עושה. מה? ביד החזקה יש לכאורה כיסוי מלא.
כן, למרות שגם, טוב, ברמב"ם גם יש רמז להבדל בין לב לבין עשה, משם יצאתי בעצם, אולי אני אגיע לזה עוד מעט. כן, הרמב"ם הייתה לו איזשהו יכולת רפלקטיבית מאוד מרשימה, הוא היה קצת חוקר בנשמתו, הוא הסתכל על דברים גם במבט מדעי, לא רק במבט למדני. אבל הוא באמת היה יחסית חריג בנושא הזה. ובאמת אהרון שמש ככה שם את הדברים על השולחן בצורה מאוד חדה. מאוד שמחתי שראיתי את המאמר הזה, כי באיזשהו שלב כבר התחלתי לחשוב, אף אחד לא מדבר על זה. אף אחד לא מדבר על זה, וזה הרגשתי שאולי אני מפספס פה משהו. זה יטריד אותי. איפה זה יטריד אותי? זה יטריד אותי ברמב״ם, אמרתי שאני אגיע לרמב״ם. הרמב״ם, בשורש התשיעי, אז הרמב״ם אומר שאנחנו לא מונים מצוות כפולות. יש לאווים שמופיעים כמה פעמים, או מצוות עשה שמופיעות כמה פעמים, למשל, מצוות עשה לשמור שבת מופיעה 12 פעמים. זו דוגמה שהרמב״ם עצמו מביא. אז הוא אומר, מונים פעם אחת, לא מונים 12 מצוות. למה? כי זה מצוות כפולות. אותו דבר בלאווים כפולים. מה קורה בלאו ועשה כפולים, כמו בשבת שהבאתי קודם? כן, מצוות עשה לשבות בשבת ולא תעשה כל מלאכה, זה לאו. אבל התוכן הוא אותו תוכן, זה בעצם מצוות כפולות. הרמב״ם בשורש השישי כותב שאם הכפילות היא בין לב לבין עשה, אז מונים. וזה עורר אצלי את השאלה בצורה יותר חדה, איך יכולה בכלל להיות כפילות בין לב לבין עשה? כפילות בין לבים או כפילות בין עשים אני מבין. אבל איך תיתכן בכלל כפילות בין לב לבין עשה? הרי תלוי מה החובה הזאת מטילה עליי. אם זה מטיל עליי עשייה, אז שניהם זה עשה. מה זה לב ועשה? אז שניהם זה מצוות עשה. ואם זה מטיל עליי לא לעשות, אז שניהם זה לבים. איך בכלל תיתכן כפילות בין לב לבין עשה? לפני השאלה מה עושים איתה. איך בכלל יכול להיות שיש דבר כזה בהלכה? זאת השאלה שהטרידה אותי כשקראתי את השורש השישי. וזה חידד לי, פתאום תפסתי שיש הרבה מאוד דברים שאנחנו ממיינים אותם, לא הרבה מאוד, אבל יש לא מעט. דברים שאנחנו ממיינים אותם כמצוות עשה, והם בעצם מטילים עליי חובה לחדול. ודברים שאנחנו ממיינים אותם כלאווים, והם בעצם מטילים עליי חובת עשייה. וזה... ובפרט יש גם דברים כפולים, שזה מחדד את זה עוד יותר, אבל לא כולם כפולים. לא תמוד אדם רעך הוא לא כפול. לא תמוד אדם רעך זה סתם לאו שמטיל עליי חובת עשייה. בשבת זאת כפילות. יש גם לאו וגם עשה עם אותו תוכן. איך זה יכול להיות דבר כזה? זאת אותה שאלה בעצם, רק הכפילות מחדדת אותה בצורה יותר חזקה. עכשיו, אז במובן הזה, נדמה לי שההסתכלות המדעית, האחראית, הקפדנית, שמנסה להגדיר דברים בצורה יותר סיסטמטית, שמחויבת לכל המצוות, אתה לא אומר, בוא אותה מצוות עשה כזאת או מצוות לא תעשה אחרת. אתה מנסה לראות האם זה עובד בכל המצוות, ואז אתה מגלה שלא. דיברתי כבר על רב חיים, כן, שהוא אומר חילוקים מבריקים ונורא משכנעים, אבל הם לא עובדים בהרבה מאוד מהמקרים. הם לא עובדים כי זה מקומית, זה נהדר, זה מסביר בצורה נהדרת, איזו מחלוקת כזו או אחרת, אבל כשאתה הולך לסוגיה, אתה רואה שזה לא עובד. זאת אומרת, זה לא, כשאתה מנסה לעשות את זה בצורה יותר אחראית, בצורה מסודרת, להסביר את כל התמונה, לא איזו מחלוקת כזו או אחרת, או לענות על קושייה או סתירה ברמב״ם, אלא לראות האם זה עובד בסוגיות, האם זה עובד ברמב״מים אחרים, זה לא עובד. וזה ההבדל בין חשיבה הברקה למדנית כזאת לבין חשיבה מדעית. חשיבה מדעית בדרך כלל לא אחראית, לא נופלת על זה. לא נופלת על זה כי כשאתה אומר משהו, אתה בודק אותו על כל המצוות שיש. אתה לא אומר וורט על מצווה מסוימת. ככה איש אקדמיה אחראי עובד.
שאלה אם יש לזה נפקמינה.
מה? מה, יש הרבה נפחמינות. החידושים של רב חיים יש להם נפחמינות.
לא, אני שואל כאילו, נגיד, בלה ועשה. איפה שבגמרא היו צריכים את זה, אז חידדו את זה עד הסוף, ואיפה שלא.
אבל זה חידדו, אבל השאלה היא, איך אתה מגדיר מה זה לה ומה זה עשה?
השאלה אם צריך להגדיר. אם עוצרים שם, סימן שזה הגדרה לא כל כך מעניינת אותם.
אבל אתה צריך להוציא את כל ממונך על זה או לא?
אז אני מתאר לעצמי, בסדר, אז כשתהיה כזאת, אם הייתה כזאת
סיטואציה,
בסדר, אני שואל.
יש נושא מסוים שבגמרא לא עלה, האם צריך להוציא עליו את כל ממוני או לא? מטריד אותי, עכשיו אני צריך בשביל זה להיות מצויד בכלים,
השאלה אם צריך לבדוק את זה לכל ארוך, כמו שהרב מציע פה בצורה למדנית, כי אני מחפש פה איזה תופעה, או שבאמת זה משהו נקודתי כזה.
מה זה נקודתי? אבל יש הגדרה. של לאווים מוצאים את כל ממוני.
כן, אבל אם נניח היה, אני מתאר לעצמי, שאת המצוות האלה שמרו לאורך הרבה זמן, והייתה סיטואציה שמישהו היה צריך לחדד את הנקודה הזאת,
לא מצאתי סיטואציה כזאת.
אז באמת לא היה לזה משמעות.
היום עכשיו נוצרה סיטואציה, מה אני עושה איתה?
בדיוק כמו שהיית הרב יעשה, שנוצרה סיטואציה שיש איזה מכשיר חשמלי שצריך עכשיו.
מה אני עושה עם זה?
לא, אז הרב יפסוק לפי מה ש...
אז ככה, אני עושה ניתוח.
עכשיו אני אבדוק את זה על כל המצוות?
כן.
אני
צריך לבדוק מה עולה מספרות חז"ל, מה עולה מהמקורות ההלכתיים, ואז להגיע למסקנה ההלכתית. מה זאת אומרת? אני לא ממציא הלכה.
אבל הרב, לא בכל שאלה הלכתית אנחנו רואים את זה לכל הרוחב.
אין לי בעיה, אם אין לי אז לא, אבל אם כן, אז באופן עקרוני כן, כן. זאת אומרת, אחד הלקחים החשובים... 3,000
שנה, כאילו בכל זאת.
אחד הלקחים החשובים מהמהפכה המדעית, במובן הזה אפילו במדעי הרוח, זה כן, להתחיל לעבוד בצורה יותר אחראית. ומה שלאורך הדורות פחות עשו. פחות עשו.
כי כנראה על איזה משמעות פרוטה.
לא, אני לא חושב. פשוט היו פחות מודעים לזה שדברים צריכים לעמוד באיזשהו מבחן שיטתי. יותר סרחו על איזושהי אינטואיציה. היום אנחנו יותר מבינים שאינטואיציה גם יכולה להטעות. תבדוק את זה מול העובדות. תחשוב, אם במדע היינו עובדים עם אינטואיציה, עוד פעם היינו נתקעים.
כן, השאלה מה רוצים להוציא מהם. יש הבדל בכל זאת, לא?
אני לא חושב. אני חושב שמאחורי הדברים יושבים איזשהם עקרונות, כללים, ככה. עוד פעם. על זה דיברנו כשדיברתי על כללים ופרטים. האם באמת יש כללים או שהכללים הם רק צורת הסתכלות שלנו? אני כן נוטה לחשוב שמאחורי הדברים יש כללים. אבל זה באמת אולי תלוי בשאלה הזאת.
כללים שמאחורי אינטואיציה. אי תשלום מס הכנסה. זה ביטול עשה או עולם?
אז זה דיברתי אז. זה דיברתי אז. אני חושב, אם דיברתי אז אני מניח שדיברתי גם על זה, כי כשעסקתי בסוגיה הזאת, אז טענתי שבמערכת משפטית רגילה, לא הלכתית, אין מצוות עשה, יש רק להבין. ואז כמובן עלות השאלות, רגע, מה עם שירות בצבא? שירות בצבא זה מצוות עשה, זה לא
להבין. לא לשרת בצבא.
ומיסים זה לשלם מיסים, זה מצוות עשה. יש חוקים שמטילים עליי חובות עשייה, לא רק אי עשייה. ואז בדיוק התשובה שלי היא לא נכון. ההבדל בין לאו לבין עשה לא מתמצא בשאלה האם זה לעשות או לא לעשות, ואחרי שאני אסביר את זה, נחזור לחוק אם תרצו, ואז אני אנסה לטעון גם שם, שבאמת בחוק יש רק לאווים, אין עשים. אגב, למשל, הוויכוח סביב החוק של לא תעמוד על דם רעך, חוק המדינה של לא תעמוד על דם רעך, של חנן פורת, כן, בדיוק שיקף את הנקודה הזאת. כי המתנגדים לחוק הזה, חוץ מהאנטישמים שלא רצו את זה כי זה פסוק, אבל יש כאלה, וזה עלה שם, יש חלק שבאמת לא רצו את זה כי זה פסוק. אבל חלק אחר, אמרו, אנחנו מזדהים לגמרי, אבל זה לא אמור להיות חוק.
כי המדינה לא יכולה לדרוש...
לכפות אותי לעזור למישהו, אני לא עשיתי לו את הצרה, לא עליי מוטלת החובה להציל אותו. אם אני אציל אותו, אני אקבל צל"ש אצל הנשיא ביום העצמאות. בסדר, אבל חוק שמחייב אותי להציל אותו...
יעניש אותי מה, כן. לא?
או, תרגום, חוק בעצם פירושו שאתה נענש אם אתה לא עושה אותו. והנה למה זה לאו. מה שעומד מאחורי הוויכוח הזה, זה בעצם שאנשים לא מוכנים להכניס מצוות עשה לתוך החוק. החוק הוא רק לאווים.
המדינה לא יכולה לתת גן עדן, היא יכולה רק לתת גיהנום.
בדיוק, בדיוק. ולכן גם דברים שנראים כמו מצוות עשה בחוק, הם בעצם לאווים. הם לא מצוות עשה. וזה מחזיר אותנו שוב לשאלה, והנה עוד... בונוס, כן, ערך מוסר.
חוקים, היו חוקים שמחייבים ענישה, והם חוקים שמחייבים
שכר. כן, נכון, אבל אין. העובדה היא שאין, לא רק שאין במקרה, אלא בהגות המשפטית, בתורת המשפט אתה תראה. בכוונה אין, המדינה לא עושה דברים כאלה. בתפיסת המשפט אין דבר כזה. לא אומרים לך מה ראוי לעשות, אומרים לך מה אסור לך לעשות.
אבל זה מתוך...
הראוי והלא ראוי זה עסק שלך.
אבל גן עדן שם יוצא מעצמו, זאת אומרת, גם כשאתה מקיים מצוות אתה לא מקבל שום דבר. באותו מובן, זאת אומרת, אתה מקבל עונש אם אתה לא קיימת את המצוות, ואם קיימת אותם, נניח, בתקופה שיש בית דין וכו'.
לא, בסדר? גם אז עומד אתה לא מקבל על ביטול עשה.
למה? קופים על סוכה קופים, וכל מיני כאלה.
בסדר, קופים, אבל עבר סוכה, אתה לא מקבל עונש על זה. יש הבדל בין לב לבין.
יש הבדל, אבל כי במדינה, מה שרוצים להשיג, הגן עדן, סו קולד, הוא מה שייצא אם אנחנו נשמור על החוק.
כן, אבל זה לא החוק.
אני מסכים, אבל
זה החיוב. החיוב הוא להגיע למצב הזה. בחוק, החוק רוצה להגיע למצב הזה, אבל הוא עושה את זה בדרך של לבין. הוא לא עושה את זה בדרך של לשים. ברור שיש לו מטרות לחוק, אבל השגת המטרות היא רק בדרך של לבין, ובתורה יש שני ארגזי כלים, לבין ועשים. וזה בדיוק מחדד את אותה שאלה שאני שואל כאן בהקשר התורני, והיא נכונה, דיברתי עם אנשים, ככה הלכתי, כתבתי, כתבו את הספר.
אני יכול לכתוב את כל המצוות באליו.
אז אני אגיע עוד רגע. אז הלכתי לדבר ככה עם משפטנים, הם בעצם לא שמו לב לנקודה הזאת. משפטנים, זה דווקא בהלכה, שיש לי את שני הסוגים, אז אני יכולתי לשים לב יותר טוב מאשר משפטנים, שהם תפסו את זה כמובן מאליו, כי הם לא הבינו בהתחלה מה אני רוצה. ברור שהם מצוות עשה בחוק, ואז שאלתי אותם, רגע, למה תשלום מיסים זה לא מצוות עשה? ואז הוא נתקע. כי הוא בעצם באמת, הרי בחוק לא אמורות להיות מצוות עשה, וגם עם אנשים באוריינטציה פילוסופית, דיברתי עם כמה אנשים. וזה היה חידוש מאוד מעניין, אגב, גם הוא, אלון הראל מירושלים, פרופסור שם למשפטים, דיברתי איתו, יהודי מעניין. אז הוא באמת חידש לי איזה חידוש מעניין שגם עזר לי בהקשר שלנו, אולי אני אגיע לזה עוד מעט. בכל אופן, אז שמש בעצם כותב את המאמר, והמאמר הזה הוא ממפה את מצוות העשה ואת הלאווים ואת ההתייחסויות השונות בסוגיות השונות. והוא עושה עבודה טקסונומית, שיטתית, מאוד מסודרת, שלא עשו אותה בעולם הלמדני. ואז אתה נחשף בצורה מאוד חזקה לקושי. ובמובן הזה זו תרומה ייחודית של החשיבה השיטתית האקדמית, המדעית. אבל עכשיו השאלה מה הוא עושה עם זה, בואו נלך צעד אחד הלאה. אז זו תרומה חשובה. מה הוא עושה עם זה? אז התשובה שהוא הציע לעניין הזה, זה שלאו ועשה מוגדר דרך הביטוי הלשוני שלו בתורה. אם בתורה כתוב, זה מה שאמרת קודם, אם בתורה כתוב לא תעמוד על דם רעך, זה ניסוח שלילי, במילת שלילה, אז זה לאו. ואם זה כתוב בצורה חיובית, תניח תפילין ולא תוטפות בין עיניך, אז זה עשה. אוקיי? אז הוא בעצם ממיין את הדבר.
אם היה כתוב מקום, לא תעמוד על דם רעך, הצל תציל את
הדבר. אז זה היה מצוות עשה. עכשיו זה, אני חושב שבמובן הזה זה עומד לגמרי במבחן העובדות, התיאוריה הזאת, היא מדעית, היא שפיטה, אני חוזר כל הזמן לנקודות שבהן פתחתי, זו תיאוריה שפיטה, היא יכולה לעמוד במבחן של רפרי, מאמר מדעי, כן בסדר? ובאמת חז"ל עצמם כבר קבעו את זה, שישמר, פן ועל, זה לשונות של לאו, יש לשונות בתורה שמגדירים האם דבר מסוים הוא לאו, חז"ל עצמם כבר קצת היו ערים לצורך בהגדרה טקסטואלית כזאת. אבל אני עכשיו שאלתי שאלה של ישיבה בוחר. למה התורה מנסחת את זה ככה? מה היה קורה אם התורה הייתה מנסחת את זה בצורה של עשה? הרי בעצם היה מוטל עליי אותו דבר, אז למה התורה ניסחה את זה ככה? אני מבין איך אתה לומד מהתורה, מתי היא מתכוונת ללאו ומתי היא מתכוונת לעשה. ואני שואל, מה באמת ההבדל ביניהם? לא איך אתה יודע.
אתה צריך לבזבז את מומנך. התורה התכוונה שבמקרים מסוימים, למה? אתה צריך לבזבז את מומנך.
זה לא מספיק. זאת עדיין תשובה במישור המדעי. שאלת הלמה היא לא מדעית, זה בדיוק הנקודה. שמש לא שאל את השאלה הזאת, ובצדק מבחינתו. כי הוא צריך לתאר את התופעות, הוא צריך להצמד לעובדות, הוא צריך להיות שפיט. אני אבל שואל את הלמה, אריסטוטלי, כן? למה האבן שואפת לגור מחצבתה? את השאלה שאותה לא שואל חוקר אקדמי. איך זה יכול להיות? מה באמת ההבדל המהותי ביניהם? למה התורה בעצם מגדירה את זה כעשה ואת זה כלה? הרי יש מאחורי הדברים איזשהו היגיון. למה התורה רוצה שאני יוציא את כל ממוני על הדבר הזה ולא מסתפקת שאני יוציא רק חומש מממוני? יש מאחורי זה הסבר. מה זה רק חומרה? סתם דברים נורא חמורים נקראים לה ודברים פחות חמורים. ההבדל בין עשה לבין לה זה לא חומרה.
זה הגילוי של הרצון.
להפך, עשה דוחה לא תעשה, אז עשה יותר חמור מלה.
זה גילוי. הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הם בעלם תורה ומצוות.
להביא את זה.
דרך האפיק של העשים, מאפשרים לך בעצם, כאילו, להזדהות עם המחוקק באופן אקטיבי.
אז למה שלא יעשו, למה בחרו דווקא אלה להיות עשים?
ולאו אם הם מצמיתים אותך.
אז למה? למה דווקא באלה אבל בחרו להיות עשים ובאלה לאווים? אז שיצמיתו אותי עם ההם ויביאו אותי להתחבר לקדוש ברוך הוא עם אלה.
זה לא, אבל זה עוד יותר קשה על אלה שהם כפולים.
אה? ובאלה שהם כפולים אז ודאי קשה. כן, באלה שהם כפולים אז ודאי קשה. אז פה השאלה, אני טוען שמאחורי המיון של התורה, שהוא מיון לפי לשונות, זה ברור, מבחינתנו האינדיקציה מה התורה מתכוונת היא לפי לשון התורה. אבל ברור שמאחורי זה גם אמור להיות איזשהו כלל מהותי. למה התורה החליטה שזה אליו והוא עשה? זה אומר שיש הבדל, למה פה צריך להוציא את כל ממוני ושם לא? אם התורה הייתה כותבת, אני לא רוצה שתהיה בלי תפילין, אז הייתי רוצה להיות כל ממוני שיהיות עם תפילין. והיום לא, רק עד חומש, כי זה עשה. הניסוח אמור לשקף משהו אמיתי. לא, זה לא, אני, זה לא מתחיל בניסוח. הניסוח הוא ביטוי להבדל, אבל הניסוח הוא לא ההבדל. עכשיו, אתם רואים את, את ההבדל בין איך שואל את השאלה אישי בבוחר, ובין איך שואל את השאלה איש מדע, ויש יתרונות לפה ולשם, זה שניהם צודקים, אני לא, זה בכלל לא ויכוח.
זה לא רק צדק, לא? זה לא משלים?
כן, זה מה שאני אומר. זה מה שאמרתי שאני רוצה להדגים היום, בדיוק. זה מה שאמרתי שאני רוצה להדגים היום, שבעצם זה שני היבטים שאפילו משלימים, כמו אצל אנקסימנדרוס. בעצם שני היבטים משלימים, לא צריך ויכוח ביניהם בכלל. יש תיאור במובן המדעי, ויש אחרי זה תיאור במובן של לא של התופעות, לא שפיט, במובן של הלמה. עכשיו, אם אני אלך ישר עם הלמה, אני לא אוכל להתקדם משום מקום, לא דורשים טעם הדקה. לא דורשים טעם הדקה, לא כי הטעם לא נכון, אלא כי לא ככה עובדת הלכה. הלכה עובדת כמו מדע, במובן הזה, מתייחסית, כן? אבל כמו מדע, אתה תצמד למה שכתוב ותעשה את הפרשנויות. אל תשאל למה. למה זה שאלה לפרשני המקרא? בעולם ההלכתי אנחנו לא שואלים למה, לא דורשים להלכה, לא דורשים טעם הדקה. גם פה אותו דבר. זאת אומרת, יש שאלות שאותם שואל המדען, וזה תפקידו. ויש שאלות שאותם שואל הלומד המסורתי, וזה תפקידו. והתמונה המלאה זה כאשר אתה שואל את כל השאלות, והרבה פעמים לא רק שאתה שואל את כל השאלות, אלא אחת בנויה על השנייה. אחרי שאתה שואל נכון את השאלה המדעית, אתה פותח פתח מצוין כדי לנסות ולהבין יותר טוב מה קורה פה. כי אז כשיש לך טקסונומיה טובה, אתה יכול אחרי זה להתחיל לשאול. אחרי שאריסטו מיין את בעלי החיים ואת הצמחים, עכשיו פתאום התחלנו לשאול את עצמנו, רגע, אז למה זה בעלי חיים וזה צמחים? מה ההבדל ביניהם? ואז נכנסים כבר לתופעות ביולוגיות. כך נוצרת ביולוגיה. הביולוגיה נוצרת, קודם כל אתה צריך להציב את, 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 את מגוון התופעות בצורה מסודרת מול העיניים. ובשביל זה צריך לעשות עבודה מדעית מסודרת. אחרי זה בא מישהו ושואל את הלמה. Okay? ולכן במובן הזה זה הסתכלויות משלימות, ההסתכלויות האלה. בואו נמשיך רגע עם הדוגמה הזאת. אז מה באמת ההבדל בין עשה לבין לאו?
מה רוצים ממך?
מה זאת אומרת?
שתהיה, שתשתתף או שלא תפריע?
שאני לא אהיה בלי התפילית.
לא יודע, שתשתתף או שלא תפריע.
נו, זו שלילה כפולה, לא?
לא, לא יודע. אתה לא רוצה להפריע, אתה לא רוצה להשתתף בשיעור, אל תפריע בשיעור.
לא תעמוד אדם ריח, זה משהו לא להפריע?
לא, אני אומר כאילו, מה אתה מצא?
הנה, לא תעמוד אדם ריח, זה דוגמה טובה.
ש?
לא ריחה לא להפריע, זה
לא להציב. לא, לא תפריע, לא במובן המצומצם, כאילו ב... כאילו...
אני מסכים, אבל צריך להגדיר את זה בצורה יותר, אני חושב, יותר חדה.
לא להשתתף במשחק ולא להפריע, או לא להפריע במשחק. יש הבדל בין...
כן, אבל בלא תעמוד אדם ריח זה להשתתף במשחק. זה ללכת ולהציל. לא להציל.
לשנות את המשחק.
כן. אני חושב שהנקודה היא כזאת. יכול להיות, קודם כל, השקילות הלוגית היא לא מדויקת. לא נכון שתמיד להניח תפילין זה אותו דבר כמו לא להניח תפילין. כי בעצם מדובר פה במשפט ציווי, לא במשפט חיווי. אז שאומרים לי, תניח תפילין, זה המשפט. השלילה של המשפט הזה, לא נכון שתניח תפילין. מה זאת אומרת, לא נכון שתניח תפילין? אין מצווה להניח תפילין. אבל זה לא איסור להיות בלי תפילין. איסור להיות בלי תפילין זה כבר מינוס אחד, זה לא אפס. אוקיי? זאת אומרת, זה לא השלילה הפשוטה של העשה. את היחס בין עשים לבין לאווים הוא לא יחס של שלילה פשוטה. אולי שלילה מנגדת, אבל לא שלילה מעיינת, באלף, כן? זה דיברנו מזמן.
כן, זה לא מחדד.
הרב, לא תעמוד על דם ריח הזה, לא יודע. אם, כאילו, אם אתה מסוגל ברמה... ההבדל בין זה לבין לאו זה אם אתה מסוגל איזה רמה של 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 לא תעמוד על דרך איזה רמה של עזרה נדרשת ממך השאלה אם אני צריך אם היו אומרים לי לא תעמוד על דרך לחפש את כל היהודי הנידח האחרון ולהציל אותו או שבלא תעמוד על דרך זה רק שראית סיטואציה כזאת
אבל עדיין זאת השלכה אני רוצה אני אגיע לזה עוד מעט אולי אני אקדים עוד משהו. תראו, עידו אמר קודם למשל, ההבדל בין לאו לבין עשה זה השאלה כמה כסף התורה רוצה שתוציא על זה. על לאו צריך להוציא את כל ממונך כדי לא לעבור, ועל עשה חומש. או כל מיני הבדלים בין לאו לבין עשה. אבל אלה הבדלים שהם
תוצאות.
נכון? זאת אומרת, צריך להיות איזשהו הבדל מהותי בין לאו לבין עשה, שבגללו יוצאות כל התוצאות ההלכתיות. אני שואל עליו. לכן זה עדיין תשובה במישור המדעי. אני רוצה לראות התופעות, אז התורה אומרת את זה. אין בעיה, זה אפיון מדעי, שפיט, אני יכול להראות, אבל זה בדיוק הנקודה. האפיון הזה אף פעם לא ייתן לי את ההסבר. אף פעם. הוא שואל את המה, לא את הלמה. לכן זה הסתכלות מדעית במהותה. אז מה בכל זאת ההבדל? נדמה לי שההבדל הוא בשאלה מה התורה רוצה, בדיוק מה שאתה ניסחת קודם. כשהתורה אומרת לי לשבות בשבת, אז בעצם לא אכפת לתורה שאני אעשה מלאכה בשבת. מה שמפריע לו זה שאני לא נמצא בשביתה בשבת. עשיית המלאכה היא רק החיטים, זה בעלי שאני עושה מלאכה, אז אני לא שובט. אבל המלאכה מצד עצמה היא לא בעיה. הבעיה היא רק שאני לא נמצא במצב של שביתה.
המטרה היא לא לעשות מלאכה, המטרה היא לשבות, אבל אי אפשר לשבות בלי לעשות.
בדיוק. אי עשיית המלאכה היא האמצעי שפשוט בלי זה אי אפשר לשבות. אבל בעצם המטרה היא השביתה, לא אי עשיית המלאכה. זה העשה של לשבות בשבת. הלב של לשבות בשבת זה להציב את עשיית המלאכה כפעולה שלילית. בתפיסה הראשונה, עשיית המלאכה היא לא פעולה שלילית. רק לא הייתי במצב החיובי של השביתה, שהוא מצב חיובי. הצבעה על מצב חיובי זה מצוות עשה. הצבעה על מצב שלילי זה לב. זה ההבדל. עכשיו, כשהמצב השלילי והחיובי יכולים להיות מצבים פסיביים או אקטיביים, זה בכלל לא משנה. לכן זה לא נכון לתלות את זה בשאלה אם זה עשייה או מחדל. אם המצב החיובי הוא עשייה, אז זה מצוות עשה. אם המצב החיובי הוא שביתה, גם זה מצוות עשה. כל התורה מצביעה על המצב החיובי. ולכן ההבדל בין עשה לבין לאו זה בשאלה אם התורה מצביעה על מצב חיובי, שבו היא רוצה שאני אמצא, או שהתורה מצביעה על מצב שלילי שבו היא לא רוצה שאני אמצא. עכשיו, יכול להיות שזה יבוא לידי ביטוי זהה לגמרי במציאות. נגיד, אם אין אפס באמצע, או אחד או מינוס אחד, בסדר? אז זה בעצם אותו דבר. כי בשביל לא להיות במינוס אחד, אני חייב להיות באחד, אין מצב נוסף. נכון, ועדיין רעיונית זה שונה. זה שונה רעיונית. ולהבדל הרעיוני הזה יש הבדלים, יש השלכות הלכתיות. לא תמוד אדם ריח, על התורה אין עניין שאני אציל את חברי. יש לה עניין שאני לא אשאר אדיש. אני לא תרציל אותו. אסור לי להיות אדיש, וזה נפקא מינה גדולה. כי באמת יכלה להגיד, לא, אני מטילה לך חובה להציל.
ואהבת לרעך כמוך.
זה היא הייתה אומרת, אם הייתה אומרת מצוות עשה. אולי אני אעבור על ואהבת לרעך כמוך אם אני לא אציל אותו, אבל חובת ההצלה היא חובה
פסיבית. לכן כנראה גם רבי עקיבא העמיד את זה על מנדס אני אלך לו את ה...
גם שם,
בשלילה.
אפילו בבאבת לך
כמוך. רק בשלילה, כי אחרת לא תעמוד לדבר לך אם זה היה בחיוב, הייתי צריך לחפש כל איזה נידח שנפל באיזשהו בור.
יכול להיות, יכול להיות. אבל אני אומר שזה בדיוק הנקודה, ההבדל ביניהם הוא לא הבדל מעשי. אפילו אם יש סיטואציה שבה יש אחד ומינוס אחד, אז להגיד שאני לא רוצה את מינוס אחד, זה כמו להגיד שאני רוצה את אחד, מה ההבדל? אין מצב נוסף, אין מצב שלישי. אוקיי? לא, יש הבדל. שאלה אם אני רוצה את אחד או לא רוצה את מינוס אחד, זאת לא אותה אמירה. איפה יהיה ההבדל? עכשיו אני אביא לכם את ההשלכות. לזה אין שום נפקא מינה ישירה של עצמו, אבל תראו עכשיו איך שכל ההשלכות נופלות למקום. כשאני מדבר למשל, למה עליו יש עונש ועל מצוות עשה אין עונש, ביטול עשה? על ביטול עשה אין עונש. עליו יש עונש בבית דין. עליו יש עונש בבית דין, למה? כי בלאו מה שקרה זה שעשית משהו שלילי. אם עשית משהו שלילי, מגיע לך עונש. בביטול עשה לא היית במצב החיובי, זה לא משנה אם עשית את זה על ידי עשייה אקטיבית. אבל העשייה האקטיבית הזאת היא לא פסולה מצד עצמה. רק התורה ציפתה שאתה תהיה פסיבי, ציפתה שתחדול, שלא תעשה. וכשאתה עושה, אתה לא היית במצב החיובי. טוב, לא היית במצב החיובי, אז אתה לא צדיק. אבל עונש לא מגיע לך על זה. אותו דבר, למה צריך להוציא את כל ממוני? עליו, ולא צריך להוציא את כל ממוני על זה. צריך להוציא את כל ממוני כדי לא להיות רשע. אבל לא צריך להוציא את כל ממוני בשביל להיות צדיק. לכל היותר, אני אשאר בינוני. אני לא אהיה צדיק. הזכרתי את האחיין שלי, שכשהוא הגיע לגיל 5-6, אז הוא הודיע שמעכשיו הוא כבר בינוני. הוא הפסיק להיות קטן. אז הוא עכשיו כבר בינוני. אז אני אומר, יש היגיון בלא להעניש על ביטול עשה, כי ביטול עשה זה לא להיות במצב שלילי. זה רק לא להיות במצב חיובי. על לא להיות במצב חיובי, לא מענישים. ולכן זה לא קשור לעשייה או חדילה. זאת לא הנקודה. השאלה היא מה שנדרש ממני זה להיות במצב או לא להיות במצב. כשהמצב יכול להיות מצב אקטיבי או מצב פסיבי. זה לא משנה.
אין בעיה של כפילות.
נכון. ולכן אין בעיה של כפילות. כשהתורה אומרת לשבות בשבת ולא לעשות מלאכה בשבת, היא אומרת לי, פה גם המינוס אחד לא רצוי וגם האחד כן רצוי. פה שני הדברים קיימים. ולכן את זה היא לא יכולה להגיד, אלא אם היא אומרת לי, יש גם עשה וגם לאו כפולים. אי אפשר להגיד את זה אחרת. אוקיי? ולכן זה הבדל דיכוטומי, לגמרי, בין לאו לבין עשה. אבל זאת איזושהי הגדרה שהיא לי נשמעת משכנעת, היא נשמעת הגיונית. אבל איך אני יכול לאמת אותה מול עובדות? זה לא כל כך משהו שאיש אקדמיה או איש מדע אמור להגיד במאמר שלו. במאמר שלו הוא מציב את העובדה, זה שפיט, שיש לאווים שלא דורשים ממני לעשות, שדורשים ממני לעשות, או עשים שלא דורשים ממני לעשות. עכשיו אני בא ושואל למה. שאלות הלמה הן תמיד שאלות בשלב אחד הלאה. והן באמת הרבה פעמים התשובה...
זה שאלה של המדען, זה שאלה של האישים.
נכון, בדיוק. לכן אני מנסה להדגים פה את היחס בין שתי ההסתכלויות האלה. נכון. יש פה אינטואיציה שבין האינטואיציה חזקה, זה נשמע הגיוני. אבל זה לא משהו שהוא שפיט, אני לא יכול לעמוד מאחוריו, אני לא יכול להגיד, הנה יש לי הוכחה כזאת וכזאת שאני צודק. פשוט אומר, תסתכל, מה זה לא הגיוני? זה נורא הגיוני הרי. אז לכן, זה נכון. זה לא דבר שיעבור שיפוט אובייקטיבי, זאת אומרת, זה לא שפיט. אז אתה לא יכול לעשות את זה במאמר מדעי. עכשיו, מה שקורה אבל, זה שהרבה פעמים...
יש קושי, כל הקשיים שהעוררת, והנה יש לך הסבר שהוא פותר את הקשיים. זה כמו תיאוריה.
איזה קושי? אין פה קושי. מה הקושי?
למה יש כפול?
אז הנה, בגלל שבתורה כתוב לו, פתרנו את הקושי.
לא, למה יש כפול? יש פעמה, למה יש גם עשה וגם לא?
כי התורה כתבה לו, ופעם אחת כתבה את זה בלי לו.
כן, אבל למה...
זהו, שאלה למה התורה? אז זה הקשיים, זה למה? זה בדיוק הנקודה. עכשיו, אתם צודקים שאני עושה את זה חד מדי, כי אני פשוט בא להבהיר פה את הנקודה. במאמר אקדמי היה יכול להופיע, בטח במדעי הרוח, כי הם לא כך מקפידים על ההבחנות האלה. אבל זה לא כל כך טריוויאלי שזה יופיע. במובן הזה אני כן עומד מאחורי ההבחנה הזאת.
לא יכולים להגדיר את זה כלמה.
אם איש אקדמי היה בא ואומר, תראה, יש לי הסבר למה מוציאים את כל ממונו עליו ולא מוציאים בעשה. למה מענישים עליו ולא מענישים על עשה. ואז הוא היה מציע את ההסבר הזה, זה אולי היה אקדמי. אני אבל לא עובד ככה, אני עובד הפוך. אני שואל את השאלה, מה ההבדל בין לב לבין עשה? לא למה על זה מענישים ועל זה לא מענישים. מה ההבדל? איך זה יכול להיות שאין הבדל? השאלת למה. אחרי זה אני יכול, עם התיאוריה שמצאתי, להסביר למה על זה מענישים ועל זה לא. איש האקדמיה יתחיל הפוך. יש עובדות שהוא לא מבין, שטעונות הסבר. ואז הוא אולי יגיע...
יש לו תצפיות, הוא רוצה להסביר, לעשות...
ואז אולי גם הוא יכול...
זה חוק שמסדר אותה.
כן. ואז גם הוא אולי יכול להגיע למה שאמרתי כאן. לכן אמרתי שההבחנה שעשיתי היא חדה מדי. הרבה פעמים נמצאו במאמר אקדמי גם הסברים כאלה. אבל א', זה באמת מאמר שבמקומות מסוימים ייחשב כספקולטיבי ולא ייכנס. זה נכון. וב', גם כשהוא ייכתב, הוא ייכתב הפוך. הוא לא ייכתב כמו שאני אומר. אני, כשאני הייתי אומר את השיעור הזה בישיבה, לא הייתי מתחיל מזה שלמה מענישים פה ולא מענישים שם. זה הייתי מסיים.
גם המאמר של ניוטון בזמנו שחיבר את
פייס. בסדר, דיברנו על זה שגם פילוסופים.
ניוט ושפל וזה, זה היה גם ספקולטיבי.
גם פילוסופים לא יכולים, לא מקבלים את חיבוריהם לכתב עת. נכון, נכון. אבל אני אומר בצדק, אין לי ביקורת על זה. כי זה באמת שתי דיסציפלינות שצריכות לשמור על הבחנה ביניהם. וכאן אני חוזר לנקודה שבה פתחתי עם המחשבת ישראל שמה בירושלים. שאני בעד ההבחנה בין הדיסציפלינות. זאת לא ביקורת. זה חשוב מאוד. מדע לא יוכל להתקדם אם הוא לא יצמצם את עצמו לתחומים השפיטים, הכמותיים, המדויקים, שאפשר לעמוד מאחוריהם, האובייקטיביים. אם כל אחד יביע את דעתו, אז זה לא כתב עת מדעי, זה פובליציסטיקה. כל אחד יגיד מה דעתו. לכן אתה כן צריך להיצמד ולצמצם את עצמך ולהיצמד למימדים האובייקטיביים שאף אחד לא יוכל להתווכח איתך. כך צוברים מידע. המאמר של שמש הוא מאמר שקידם את המידע האקדמי על העולם הזה של מצוות, לאווים ועשים. ההצעה שלי זה לא בדיוק מידע, זאת הצעה, רעיון מעניין. אבל זה לא מידע, מישהו אחר יכול לבוא, יש לי הצעה אחרת, לא מסכים איתך. וגם הוא אולי יסביר כל מיני תופעות. בסדר, יכול להיות. על שמש אף אחד לא יכול להתווכח. כשכתוב לא זה לאו, כשלא כתוב לא זה לא לאו. זאת עובדה.
מה שאתה מציע, זה בדיוק, יש אוסף של תופעות.
מישהו מציע, זה כמו הנקודות, שאתה שם, יש לך נקודות על זה, ואתה מציע תיאוריה, עם איזושהי, שהפונקציה שלה היא כזאת וכזאת, וכל הנקודות תשוות עליה. ובא מישהו אחר, הוא מציע תיאוריה אחרת, פונקציה אחרת, שניהם מציעים תיאוריות מדעיות.
נכון. לא.
זה המדע?
אז ברור, לכן אמרתי שאני עושה פה הבחנה חדה מדי. גם מדע שואל שאלות למה, ודיברנו על גדר וטעם. שואל שאלות למה, לא במובן של טעם הדקה, אלא במובן של הגדר. בסדר, זה למה מהסוג הזה.
זה החוקים המדעיים.
נכון, אבל זה למה אחר. זה לא למה במובן של אריסטו שהאבן רוצה ליפול. זה לא למה במובן של טעם הדבר. אלא זה למה במובן שבוא נגדיר את זה בצורה, מה שהמפל קורא, ההסבר הדדוקטיבי נומולוגי.
כן, אבל ההסבר שלך הוא בדיוק מהסוג הזה.
לא בדיוק. הוא לא בדיוק זה. הוא לא בדיוק זה. כי אני מציע איזשהו הסבר סברתי, לא תיאוריה. התיאוריה של שמש היא בסדר גמור ברמה המדעית, היא מסבירה הכל. כל מה שכתוב לא זה לאו, ואז מענישים ומוצאים את כל הממון. מה שלא כתוב לא, זה יעמוד בכל מבחן העובדות. לא צריך שום הסבר נוסף. התיאוריה שלי לא יותר מוצלחת משלו, במובן הזה שהיא מסבירה יותר עובדות. התיאוריה שלי פשוט מסבירה את העובדות, ושלא רק מתארת אותן. זה הנקודה. אז יש פה הבדל.
זה כמו ההבדל שמישהו עכשיו לוקח את כל תופעות הטבע שהוא צפה בהן ושם אותם בספר וסופר אותם אחת לאחת. יש תופעה כזאת, יש תופעה כזאת, יש תופעה כזאת, יש תופעה כזאת.
הוא לא רק שם בספר.
ואתה שם חוק שמחבר את כולם ביחד.
לא, זה לא נכון. זה קטן מדי, עשית אותו קטן מדי. זאת אומרת, הוא אסף את התופעות, זאת הטקסונומיה. אבל אחרי זה הוא גם הציע הסבר. כל דבר שכתוב בתורה לא זה לאו, זה הסבר כבר. מה שלא כתוב בתורה לא זה עשה. ואם תבדוק, תראה, זה באמת ככה. אז זה הסבר. אבל ברור שזה לא הסבר במובן שנותן טעם לדבר. לכן אני אומר, זה הסבר במובן של הגדר, זה הסבר מדעי. זה לא הסבר מהותי, זה לא הסבר למדני. אוקיי? זה הסבר מדעי. הוא הסבר נכון. לא רק שהוא הסבר נכון, הוא שלב נחוץ בדרך כדי להגיע להסבר המהותי. אתה צריך לעמוד טוב טוב מול העובדות, להבחין אותם. הרבה פעמים בתולדות המדע, למשל גוף שחור, זו דוגמה קלאסית לעניין הזה, קרינה של גוף שחור. הייתה איזושהי תופעה, שלא כל כך הבינו אותה, לא משנה. ובשלב הראשון הייתה תיאוריה שהציעה הסבר, מה שקראתי קודם, תיאורי, תיאוריה פנומנולוגית. תיאוריה שאומרת איך כל מיני, איך מתחלקת קרינה של גוף שחור. זאת אומרת, אני מתאר את הקרינה הזאת ואני מראה אותה שזה יושב על משוואה כזאת וכזאת. ואז בא איינשטיין ומציע הסבר למה זה מתנהל באופן כזה. התיאוריה הראשונה היא תיאוריה פנומנולוגית, היא רק אומרת איך זה מתנהל. היא לא שואלת למה זה מתנהל כך. איינשטיין שאל שאלת למה, ואז הוא מצא בעצם את התחלת תורת הקוונטים. כן, בעצם זאת הייתה התגלית שלו. אבל הוא לא היה יכול לעשות את זה בלי שקודם הוא היה מצויד בתיאוריה פנומנולוגית. התיאוריה הפנומנולוגית זה הטקסונומיה. זאת אומרת, זה אומר איזה קרינה נפלטת, מתי ואיך ובאיזה כמויות. הכל, יש לי משוואה שמתארת לכל אורך גל כמה נפלט. אוקיי?
את הנובל הוא קיבל על זה, ולא תורת החשוב.
כן. שנת הפלאות. באותה שנה היו שלושה מאמרים. אחד פתח את הקוונטים, אחד את היחסות, ואחד את המכניקה הסטטיסטית.
אחד את
ה... מכניקה סטטיסטית. זה לא יאומן. פשוט לא יאומן, זו תופעה...
הוא התייחסות הפרטית והגלית, לא, זה לא קיבל פרס נובל.
כן. אז באותה שנה יושב זה יהודי במשרד הפטנטים, כותב שלושה מאמרים, כל אחד פתח תחום חדש בפיזיקה של המאה ה-20. כל הפיזיקה שאנחנו מכירים היום זה בעצם תוצאות של שלושת המאמרים האלה. כן, אני לא יודע אפילו, יכול להיות.
מה התייחסות
הפרטית
זה היה
שם? כן, עוד אחד
שהמורים
שלו
התייחסו. הרב, אבולוציה זה הסבר לאיך שנוצר העולם בדיוק באותו מובן שהרב נותן הסבר לכל תופעה אחרת שהיא לא שפיטה. אבולוציה יכולה לתאר כל מיני תהליכים אבולוציוניים כאלה ואחרים, אבל להגיד שככה נוצר העולם וזה ההסבר, זה לגמרי לא מחזיק מים.
בספר אני מקדש איזה פרק, האם האבולוציה היא תיאוריה מדעית. לא, אני משחק בקוביות.
אוקיי.
האם האבולוציה היא תיאוריה מדעית. הטענה שלי באמת בגלל זה, שלא.
זה לא.
נכון. היא נכונה, לגמרי. אבל היא לא מדעית.
חשבתי בספר הזה.
שני דברים שונים. זה מתמטיקה, זה לא מדע.
אבל בעניין של העשה ועליו, השאלה שאנחנו לא עונים עליה, למה? למה הוא למה התורה עשתה את ההבחנה בין הסיבה?
כן, מה שורשה של ההבדלה הזו? מה שורשה של ההבדלה? מה משמעותה?
עכשיו, יכול להיות אבל, אני לא יודע את התשובה, אבל יכול להיות שהתשובה תשנה לחלוטין גם את ההגדרות האלה, ואז אני סתם הגדרתי משהו שהוא...
בהחלט, אבל מצד שני אנחנו עובדים הפוך. אנחנו כבר עובדים את ההגדרות. אנחנו מחפשים את התיאוריה מתוך ההגדרות, אנחנו, הקדוש ברוך הוא, בהנחה שזאת הייתה התיאוריה שלו, אז הוא התחיל מהתיאוריה וממנה בנה את ההלכה, את העובדות ההלכתיות, את ההוראות ההלכתיות. אבל אנחנו עובדים הרי הפוך, הלמדנים. אנחנו יודעים את ההוראות ההלכתיות, יש את התורה, התורה שבעל פה, לא משנה, אנחנו יודעים את ההוראות ההלכתיות. אנחנו שואלים את עצמנו מה התיאוריה שממנה הם יצאו. אנחנו עושים עבודה הפוכה, אז העובדות נתונות, אין בעיה.
גם העובדות הנתונות זה לא עובדות נתונות, אלא זה פרשנות שנתת לעניין של הסגל.
לא, למה? פרשנות מובלעת.
עובדה שיש לך פרשנות כזו, יש לך פרשנות אחרת.
לא, זאת אומרת, פה במקרה הזה אין ויכוחים, כולם מסכימים. שמש טוען, אגב, אולי כן קצת צריך להוסיף את זה, שמש טוען שזה השתנה. היחס בין לב לבין עשה, הוא גם טוען טענה ארכיאולוגית כזאת. זאת אומרת, שבשכבות קדומות של התלמוד, כן, בסוגיות קדומות יותר, אז ההסתכלות הייתה ההסתכלות הטבעית, הפשוטה. זאת אומרת, שעשה זה לעשות ולב זה לחדול. ועם ההתקדמות ההיסטורית, כאילו בסוגיות יותר מאוחרות, זה עובר לאט לאט להסתכלות הלמדנית, לא הטבעית. ואגב, זו תופעה שקיימת הרבה פעמים בגמרא, אפילו במעבר מהמשנה לגמרא. שהמשנה חושבת בצורה יותר בלבטית והגמרא קצת יותר למדנית. הראשונים עוד יותר למדנים והאחרונים עוד יותר למדנים. זאת אומרת, אנחנו עוברים מחשיבה יומיומית פשוטה, טבעית, לחשיבה...
אין ברירה אחרת, אין מה לעשות כל
היום. מסגות ופורמליסטיקה וכו'. כן, אולי זה חלק מהעניין, אבל לא בטוח, זה כל העניין. וגם במובן הזה הוא באמת רואה שם איזשהו תהליך כזה שעוברים מהחשיבה הטבעית, הרגילה שתשאל כל אחד זה מה שהוא יענה לך, לאיזושהי חשיבה שכרוכה בהפשטה כלשהי, בהמשגה והפשטה ואיזשהם הגדרות יותר מופשטות. עכשיו אני רוצה לסיים את הנקודה הזאת בעוד היבט, אולי שתי נקודות. נקודה אחת זה מה שהוא תרם לי, אמרתי שאני אחזור לזה, אלון הראל, הוא אמר לי, אחרי שאמרתי לו את ההבדל הזה, אז הוא אמר לי, שיש איזה פילוסוף יהודי אמריקאי נוזיק, רוברט נוזיק, זה שאחראי על פרדוקס ניוקום, בחירה חופשית, אז הוא גם אחראי על ההבדל בין פיתוי לסחיטה. הוא שואל למה החוק אוסר סחיטה ומתיר פיתוי. אני מפתה אותך לעשות משהו, אני אומר לך, אם תעשה משהו, תקבל 1,000 שקל. אין בעיה, מותר, נכון? לא עושה את זה בכוח. תעשה, תקבל 1,000 שקל. אני מנסה לפתות אותך לעשות את זה. זה מותר, מבחינת החוק. אני אומר, תראה, אם לא תעשה את זה, אני אקח ממך 1,000 שקל. זאת סחיטה. אוקיי? או אני אעשה לך משהו. זה אסור. מה ההבדל? בשני המקרים, אני מציג בפניך שתי אופציות שיש ביניהם הבדל של 1,000 שקל. נכון? בין אם תעשה ולא תעשה. בשני המקרים, מטרתי שתעשה את זה. אז למה זה אסור וזה מותר?
כי אחד זה כפייה, ואחד זה לא.
למה? זה גם כפייה. אתה רוצה את ה1,000 שקל.
לא, לא. כשאני לוקח 1,000 שקל, אני כופר לך לקחת. אתה לא רוצה לתת.
אתה לא רוצה לתת.
כשאני נותן לך 1,000 שקל...
אז אתה רוצה לקבל?
אבל כשאני נותן לך 1,000 שקל,
אתה רוצה לקבל.
אתה רוצה לקבל.
נו, אתה לא רוצה לתת. מה ההבדל בין רצון לא לתת לבין רצון לקבל?
לא, אני לא...
אתה רואה זה כפייה וזה כפייה.
לקחת...
בשני מקרים אין הבדל.
אני כופה עליו לקחת 1,000 שקל?
אני כופה עליו לא לקבל 1,000 שקל.
בשני המקרים...
הוא רוצה 1,000 שקל, אני כופה עליו לא לקבל.
זה לא שלו.
אני שואל למה לא? אתה מניח את זה, זה לא הסבר.
אתה מניח שכסף שלו שלו הוא לא שלו?
לא, כן. הוא רוצה לקבל ואני כופה עליו לא לקבל.
בשני המקרים יש הפרש של 1,000 שקלים בין שתי תוצאות אפשריות.
אתה לא בכלל אומר לשום דבר. סתם אני מחליט עכשיו שאני רוצה שתיתן 1,000 שקל.
אותו דבר.
מה?
אותו דבר.
נו, באמת.
זאת השאלה הפילוסופית.
זה לא שואל.
כולם, זה כן.
זה כפייה וזה לא.
עכשיו זאת שאלה פילוסופית. זה ברור, האינטואיציה ברור שיש הבדל. אבל מה ההגדרה הפילוסופית? למה יש הבדל כזה?
ההגדרה שמה ששלך הוא שלך.
זה כמו מוציא מחברו.
אתה... ההגדרה יותר רחבה. לא רק משהו שלך.
זה כמו מוציא מחברו.
אבל זה מקרה פרטי. ההבדל הוא כזה. כשאנחנו עושים הבדלים בין שני המצבים, אנחנו מניחים שמה שקובע זה רק היחס ביניהם. לא משנה הרמה המוחלטת איפה הם נמצאים. נכון? אם יש הבדל של 1,000 שקל לטובת העשייה, אז מה ההבדל? סחיטה ופיתוי שניהם זה אותו דבר. יש הבדל של 1,000 שקל לטובת העשייה, אז מה ההבדל? התשובה היא שיש משמעות גם לרמה המוחלטת שבה נמצאות שתי הרמות. זאת אומרת, אם אני עושה הבדל בין מינוס 1,000 לבין 0, זה לא אותו דבר כמו ההבדל בין 0 ל-1,000. למרות שבשני המקרים, היחסיות היא מינוס 1,000 שקל.
זה אפשר תרגם את זה למה שאני אמרתי.
ברור, מה שאמרת זה מקרה פרטי של החוק הכללי הזה. מה הנקודה? הנקודה היא שיש משמעות אבל הניסוחים הכלליים הם חשובים, כי הנה עכשיו תראה איזה מסקנות אני אסיק מהם. זאת אומרת, ובדוגמה, אז בסדר, הדוגמה היא מובנת מאליה. זה כל הרעיון שצריך לעשות ניסוח כללי, כי אז אתה פתאום רואה עוד השלכות. הטענה שלו בעצם, טענה של פוטנציאלים, שיש הבדל רק בין שתי הרמות. בהסתכלות, מי שמכיר בפיזיקה, הסתכלות של פוטנציאלים, לפוטנציאל אין שום משמעות כמה הפוטנציאל. כל השאלה היא מה ההבדל בינו לבין פוטנציאל של נקודה אחרת. הפרש הפוטנציאל, זה מה שקובע. אז פונקציה כמו פוטנציאל זאת פונקציה שלא חשוב בכלל הערך שלה. מה שחשוב זה רק הגרדיאנטים, רק ההבדלים, הפרשים בין הנקודות. לעומת זאת, כוח, לדוגמה, זה דבר מוחלט. פוטנציאל זה, הכוח זה נגזרת של הפוטנציאל, כן? אבל כוח זה דבר מוחלט. כמה כוח אני מפעיל עליך? זה לא משהו יחסי. זה משהו מוחלט. נכון? זה נמדד במונחים מוחלטים. הטענה זה שהחוק מתייחס לערכים מוחלטים ולא לערכים יחסיים. או גם לממד המוחלט, ולא רק לממד היחסי. ולכן זה שאתה עושה הבדל של 1,000 שקל בין שתי הפעולות, זה עוד לא מספיק כדי לקבוע אם החוק אוסר או מתיר. החוק גם שואל את עצמו מי הן שתי הרמות האלה, לא רק מה ההבדל ביניהם. האם זה 0 ו-1,000 או זה 0 ומינוס, מינוס 1,000 ו-0. איפה אתה נמצא? ובעצם עכשיו אני חוזר לנקודה ששמואל אמר קודם, כשזה הבדל בין 0 לבין 1,000, אני בעצם אומר, תראה, אתה לא תעלה לרמה יותר גבוהה ממה שאתה נמצא כרגע. כרגע אתה נמצא ברמת ה-0. אתה לא תעלה לרמה יותר גבוהה. לא תעלה, לא תעלה, זה זכותי להגיד לך שאני לא אעזור לך לעלות. אבל שאני אוריד אותך לרמה יותר נמוכה, זכותך להישאר באפס, אתה נמצא באפס. אני לא יכול על כורחך להכניס אותך לרמה מינוס 1,000. אתה נמצא באפס. או במילים אחרות, יש רמה מסוימת שקובעת את הזכויות שלך. הזכויות שלך זה מה שנמצא אצלך. לשלול ממך זכויות אסור בשום אופן. אבל לתת לך זכויות נוספות, את זה אני לא חייב. אלא תמורת משהו שתעשה.
אפשר להבגר את ההגרה. באמת בן אדם ליד ביתו שעולה בלהבות, ניגש אליו מישהו ואומר לו, אם תשלם לי 1,000 שקל, אני אחבל לך את הסלפה.
מה הבעיה?
זה סחיטה?
כן. לא, זה פיתוי. לא, ושאני, אין לו זכות שאני אחבא. הבית הוא שלו, הבית השרוף שלו. אבל אין לו זכות שאני אחבא. זה לא זכותו. זה בדיוק הנקודה. אני מציע לו לא את הבית, אני מציע לו את פעולת הכיבוי. פעולת הכיבוי לא זכותו, הבית הוא שלו, שעשה איתו מה שהוא רוצה. אני לא יכול לקחת לו את הבית.
אני אדריך לך את
הבית. הרב, מימון טרור זה ככה? מימון טרור זה אותו דבר? אם אני מתכוון אותך לבצע עבירות בכסף...
הרמה עקרונית זה אותו דבר. זה חידוש גדול שגם זה נאסר. בסופו של דבר, דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מישהו...
אני לא מדבר איתו.
זה שהוא עבריין, תעניש אותו. מה זה קשור?
אז למה זכיחה וטרור וכל מיני?
כי אנחנו יודעים שזה דרך גם למנוע את הטרור עצמו. אז אין ברירה, אבל זה חידוש משפטי. ניסיון לרצח, מימון טרור, סיוע.
אם זה מחבש אומר את זה, אז לא סחיטה.
כן, כי זכותי שהוא יעזור לי, בשביל זה משלמים לו. ברור. אם אחרי שעשינו את העסקה הוא לא יחבא, למשל בלי מחבש, עשינו את העסקה, שילמת, אז לא, חייב לי. בסדר? אז עכשיו, מה אני אומר? שמצוות עשה ולאווים בעצם נבדלות זו מזו במישור הזה. כשאני שאלתי מה ההבדל בין מצוות עשה לבין לאו, הנקודה היא כזאת. יש מצב אפס שבו התורה רוצה שאני אהיה. זה המצב של מה שקראתי לו בינוני קודם. אתה יכול להיות צדיק, אם תעלה למצב חיובי, אתה יכול להיות רשע, אם תרד למצב שלילי. הירידה מבינוני לצדיק, או העלייה מבינוני לצדיק, או העלייה מרשע לבינוני, זו אותה עלייה. אם אתה מסתכל על זה רק הפרשית, לא תראה הבדל בין עשה לבין לאו. אבל יש משמעות למצב המוחלט. במצב המוחלט זה אומר, יש מצב מסוים שהוא דרישת מינימום, זה התורה מצפה מכל אחד שיהיה בו, זה האפס. אם אתה יורד מתחת לזה, אתה עבריין. אם אתה לא עולה מעל זה, אז אתה לא צדיק, אבל בסדר, אבל זה לא... בסדר? אז זה בעצם המשמעות של ההבדל בין לאו לבין עשה. עכשיו, אני אולי אגיד עוד... עוד... אני אסיים את המעגל על הדוגמה הזאת. בעצם, זה מחזיר אותנו חזרה לתפיסה האינטואיטיבית הזו של עשייה ואי עשייה. אם תחשבו טוב, זה בעצם דומה מאוד. זו לא תפיסה שגויה. תפיסה שאומרת שעשה מטיל עלי חובה לעשות, ולא תעשה מטיל עלי חובה לחדול. כי מה באמת ההבדל בין עשה לבין לאו? תשאל את הבן אדם, למה באמת לאו יותר חמור? אני עושה הרי פעולה אקטיבית שהיא איסור. ביטול עשה אני רק לא, אני עושה מחדל שהוא לא בסדר. וזה יותר, למה זה יותר גרוע? זה יותר גרוע כי יש פה התנגשות חזיתית נגד רצון השם. אני עושה פעולה שהיא עצמה שלילית, נכון? לעומת זאת שאני חודל, אז אני רק לא עושה את הפעולה החיובית, נכון? אני לא מתנגש חזיתית עם רצון השם. אני לא עושה אותו, לא שאני עושה משהו שהוא אוסר, משהו שהוא לא רוצה. המצב שבו אני נמצא הוא לא אסור, הוא לא נגד רצון השם. אני לא נמצא במצב שבו כן יש רצון השם שאני אהיה. בסדר? זה בעצם דומה מאוד להבדל בין עשייה ואי עשייה. זה לא אותו דבר, יש נפקמינות, ראינו, אבל הרעיון המהותי מאחורי לאו ועשה זה אותו רעיון. כי בעצם כשאני עושה את ההבדל בין עשה לבין לאו, למה אנשים, כשתשאל את האנשים, למה מצוות עשה יותר חשובה מאשר להימנע מלאו, ולעבור על לאו זה יותר חמור מאשר לבטל עשה. זה רדואלי, היחס בין לאו לבין עשה. קיום, זה הרמב"ן בפרשת יתרו. קיום העשה הוא יותר חשוב מאשר הימנעות מלאו, נכון? דבר יותר
גדול.
גדול. אבל לעבור על לאו זה יותר חמור מאשר ביטול עשה. אין סתירה בין שני הדברים. למה? כי פה אני מדבר על צד הקיום, ופה אני מדבר על צד הביטול. בצד הקיום, העשה הוא יותר גדול. בצד הביטול, הלאו הוא יותר חמור. למה? כי בלאו, אז בעצם אני יורד לדרגה שהיא שלילית. לא, אני לא עולה לדרך חיובית. אז ברור שזה יותר חמור מאשר לא להיות צדיק. להיות רשע זה יותר חמור מאשר לא להיות צדיק. אבל מצד שני, להיות צדיק זה יותר גדול מאשר לא להיות רשע. נכון? ברור. אין פה שום סתירה, זה דבר פשוט. Okay? אז עכשיו, בעצם הנקודה היא, מה שאנשים תופסים בתפיסה הפשוטה של הסוגיות הקדומות, כן? בתפיסה הפשוטה שאומרת שעשה זה לעשות ולאו זה לחדול, או עבירה של לאו זה עבירה בקום עשה, והעבירה של עשה זה עבירה בשב ואל תעשה, כן? זה ביטול עשה. הם בעצם תופסים אותו דבר, הם רק אומרים ששב ואל תעשה הוא מתנגש פחות חזיתית מול רצון השם. כי אתה עושה משהו שהוא שלילי, התנגשת חזיתית עם רצון השם. בעצם מה שאני רוצה לטעון זה ככה, אולי נסח את זה ככה. עבירת עשה, איך מגדירים בדרך כלל את ההבדל בין עשה לבין לאו? שעליו עוברים בקום עשה, נכון? עבירת לאו. כשאני חיללתי שבת, עשיתי פעולה בשבת, אז עברתי בקום עשה, עשיתי פעולה שהיא העבירה. כלומר זאת, אם לא ביטלתי עשה, אני לא הנחתי תפילים, אז זה עבירה בשב ואל תעשה.
הבאנו את הדוגמאות הנגדיות.
רגע, שנייה.
לא אתה מודדם רכה.
רגע. זה עבר הפשוטות. תכף אני אגיע לדוגמאות, שם אני רוצה להגיע. אבל הדוגמאות הפשוטות, אז שמה, למה באמת זה עשה וזה אליו? כי את זה עוברים בקום עשה וזה בשבע אל תעשה. אתם מבינים שלפי הגדרה שאני מציע עכשיו, כולל הדוגמאות המורכבות, זה אותו דבר. על עשה תמיד עוברים בשבע אל תעשה. גם כשאני עושה פעולה, אני בעצם עובר עליו רק בשבע אל תעשה. למה? כי זה שווה אל תעשה מהותי, לא שווה אל תעשה פיזי. זה שווה אל תעשה במובן הזה שאני לא נמצא במצב הרצוי. לא שאני נמצא במצב לא רצוי. ברמה הרעיונית זה שווה אל תעשה. לא משנה שפיזית זה נעשה במעשה.
אני לא שוכר את האנרגיה שאתה
משפיע. בדיוק. אלא השאלה המשמעות הרוחנית של העניין. ברור. עשינו פה צעד. אני רק טוען שהאינטואיציה הראשונית היא אינטואיציה שלא פספסה כל כך. היא תפסה את הליבה של העניין, והאינטואיציה הלמדנית בסך הכל מרחיבה את ההסתכלות המלבטית. זה לא, וזה נקודה חשובה, כי הרבה פעמים אני צריך לבדוק את עצמי אחרי שעשיתי את העבודה הלמדנית, איך זה מתקשר להסתכלות המדעית או המלבטית. כן? במקרה הזה אני מחבר מדע עם מלבטיות, כן? לא תמיד זה מתחבר כמובן. אבל זה צריך להתקשר איכשהו, כי יש לי אמון מסוים שאינטואיציה של בני אדם תופסת משהו מהדבר הנכון. זאת אומרת, זה לא פספוס. לפעמים אני אעשה המשגה למדנית ואני אגיע לאיזושהי תיאוריה יותר מורכבת, יותר מופשטת, אבל אני צריכה להכיל בתוכה את המרכיבים היסודיים של האינטואיציות הפשוטות.
כמו להגיד את זה לרגע כמונחים משפטיים, יש חוזה. בוא נגיד שהנושא של המצווה, תעשה ולא תעשה, חוזה ביני ובין קדוש ברוך הוא. יש חוזה, האם יש הבדל משפטי בין שאני לא מקיים את החוזה, או שאני מפר אותו? בעיקרון לא.
לא.
זאת אומרת, בשני המקרים יבואו ויאמרו שאני עבריין.
נכון.
עבריין אזרחי.
כי שניהם זה לאווים.
מה?
שניהם זה לאווים. לאווים אזרחיים.
אני התחייבתי לקיים משהו.
לא, זה כן, כמו מס הכנסה, למה אתה הולך לחוזים? דיברנו על מס הכנסה ושירות בצבא. אז החוק בעצם אומר לי, אני לא יכול להגיד לך לשלם מס הכנסה. אני אוסר עליך לא לשלם מס הכנסה. ועובדה שבכל חוק חייבת להיות סנקציה בצידו. למה? כי אני לא מקבל פרס על זה שאני משלם מס הכנסה. זאת חובה אלמנטרית. כל אחד צריך לשלם מס הכנסה. החוק אוסר, החוק אוסר לא לשלם מס הכנסה, או לא להתגייס לצבא. זאת אומרת, למרות שהחובות ברמה הפיזית דורשות השקעת אנרגיה, זאת אומרת, אני צריך לעשות פעולה כדי לקיים את החובה הזאת.
המצב האפס הוא תשלום מס הכנסה.
בדיוק. המצב האפס הוא פעולה אקטיבית. ועדיין החוק מדבר, אתה אסור לך להיות במצב שלילי, לא שאתה צריך להיות במצב האפס. ולכן ברמה הרעיונית חוק הוא תמיד לאו.
מה שהרב ניסה לדון עכשיו, לעשות את ההכללה של ההגדרה הרלוונטית, זה מזכיר את העובדה שתורת היחסות לא ביטלה את חוקי ניוטון, אלא רק גרמה להם להיות ולידים בתחום צר, תחום המהירויות הנמוכות.
לכן תמיד שאלת הלמה,
משהו באינטואיציה שלי,
שאלת הלמה תמיד חייבת בהתחלה.
ניוטון
זה האינטואיציה הבלבטית, שלא התבטלה לגמרי, שזה מאוד מאוד. ולא רק זה, היחסים בין כוח לתאוצה נשארים ממש אותו דבר. F שווה ל-MA גם בתורת היחסות. רק A הוא ביטוי יותר מורכב, בדיוק.
אבל כל המשוואות של ניוטון הם למעשה קירובים, כשאתה הולך למהירויות נמוכות, זה קירובים לתורת
היחסות. וזה בדיוק הנקודה הזאת, כי מה שקורה, זה שהתיאוריה הפנומנולוגית, קודם כל תיאור העובדות, הוא הצעד הראשון. רק אחרי זה צריך לשאול את הלמה. מי שישאל ישר את הלמה זה כמו אריסטו. זאת אומרת, אז הוא לא יתקדם לשום מקום. אם אתה קודם כל עושה את תיאור העובדות, התיאור השפיט, המדויק, האובייקטיבי, המדעי, זה מצוין. אבל מי שעוצר שם זה כמו אצל אנקסימנדרוס. אם אתה עוצר שם, אז אתה מבין שהמדע זה חזות הכל. וזה תמיד מגיע לאימותים בין תורה ומדע ולוויכוחים, ואלה שרואים שיש פה איזשהו כאילו קונפליקט. אין קונפליקט. ההיבט המדעי הוא טוב עושה שהוא מצומצם, שהוא מצמצם את עצמו למקומות השפיטים, למקומות המדויקים. אבל אחרי זה לא נכון לעצור, שלדעתי לא נכון לעצור שם. תהיה גם פילוסוף, לא רק מדע. ותשאל את עצמך למה זה נכון. אחרי שיש לפניך את העובדות, אתה יכול יותר טוב לשאול את הלמה. ואחרי שאתה עונה על הלמה, תחזור חזרה לתיאוריה הפנומנולוגית ותראה שהיא לא פספסה כל כך הרבה. זאת אומרת, יש שם אינטואיציה טובה. זאת אומרת, זה צריך איכשהו להתאים לפחות חלקית. זאת אומרת, הרעיון צריך להישמר. זה לא איזו קפיצה למקום אחר לגמרי. שאלת הלמה מחויבת לשאלת המה. ולכן רב חיים, טוב, זה רב חיים נגיע בהמשך, אבל היחס בין המה לבין הלמה הוא יחס אמביוולנטי. ואתה צריך להתחיל עם המה, להמשיך עם הלמה, ואז לחזור חזרה למה ולראות שזה באמת עובד. בסופו של דבר אתה צריך את הכל. אוקיי, אבל זה כבר...